חולין דף סמכת, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת את הפרק הרביעי במסכת חולין. מספרים שאחד פעם הגיע לרב, איזה אחד אנטי. הוא בא לשאול אותו שאלה, כן, מאותם שאלות שפעם הגיעו עם זה לרב חיים קניאבסקי, אמרו שיש פה איזה אחד שיש לו הרבה שאלות באמונה. אחרי שהוא שמע את השאלות רב חיים, אז הוא אומר להם, לא, זה לא שאלות באמונה, יש לו תירוצים למה הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אז הגיע עם שאלה מהסוג הזה לרב, אמרו לו, כבוד הרב, למה כל הדתיים האלה? קיצור, אומר לו הרב, לך תפתח מסכת חולין, תסתכל מה כתוב שם בדף סמכת, תקבל תשובה. הוא הלך, נכנס לבית המדרש, הוציא את המסכת חולין, הפוך, התחיל לקרוא עד שהצליח בסופו של דבר, הבין. אבל אין פה תשובה לשאלה. בא לרב, מה הרב התכוון? אומר לו, כן, אתה רואה את השם של הפרק. בהמה מקשה. לפעמים הקושיות הן קושיות של בהמה. ובכן, לגופו של עניין, פרק בהמה מקשה, הפרק הנהדר והנפלא במסכת חולין, עוסק ברובו בדיני בן פקוע. בסוף זה חוזר לענייני טרפות. מה זה בן פקוע? בן פקוע זה, כשמו כן הוא, פקוע זה הכוונה פוקע, שכששוחטים בהמה מעוברת, אחרי שפקעו את האיברים הפנימיים שלה, מצאו בפנים הפתעה, מצאו בפנים ולד. היא הייתה מעוברת, היה לה בפנים ולד. אותו ולד מותר באכילה בלי שחיטה. לא צריך שחיטה כשרה בשביל להתיר אותו. מדין תורה, גם אם הוא חי אחר כך כמה שנים, אפשר גם אחר כך כשהוא גדול לקחת ולשחוט אותו. לקחת לאכול אותו בלי לשחוט. ולא רק זה, אלא אם אחר כך הוא הלך והביא ולדות אחרים, יש להם גם דין של בן פקועה והם מותרים בלי שחיטה. זה מדין תורה. אבל חכמים תקנו, כדי שאנחנו לא נבוא לידי תקלה, שבן פקועה מותר רק עד שהפריס על גבי הקרקע, רק עד שהוא דחק את עצמו בשביל להתרומם על גבי הקרקע. ועל זה כאן המשנה פותחת את הפרק הרביעי, בהמה המקשה לילד, בהמה מעוברת. לדוגמה, שהיא כבר ממש אמורה ללדת והיא כבר מתקשה בלידתה. יש כאלה גורסים המקשה לילד, אבל גם הגרסה המקשה, בהמה המקשה שמקובלת בפי רוב תפוצות ישראל, יש לה פסוקים על מה להסתמך. ומחמת קושי הלידה, אומר רבינו גרשום פה על העמוד, שבגלל קושי הלידה זה מצוי שהוולד מנסה אולי לעזור, אז הוא הוציא את הרגל הקדמית, והוציא העובר את ידו החוצה, ולפני השחיטה החזירה חזרה לתוך הבהמה. מותר באכילה. הגמרא תדון האם כל היד תהיה מותרת באכילה, או שרק העובר שנשאר בפנים יהיה מותר באכילה. אם הוציא את ראשו, העובר הוציא את ראשו והחזירו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד, ונחשב כאילו הוא כבר נולד. ואם הוא חי, אז אי אפשר להתיר אותו על ידי השחיטה של אמו, אלא צריך לשחוט אותו גם. ואם הוא מת, אז יש לו דין של נבלה. יש לו דין של נבלה, לא כמו בן פקוע שמת. חותך מעובר שבמאה. מה קורה אם באיזושהי צורה הצליחו להגיע לתוך העובר שבמאה, הבהמה מעוברת, וחתכו ממנו איזושהי חתיכה של איבר, אז, והשאירו את זה בפנים עד אחרי השחיטה, אז אותו איבר יהיה מותר באכילה. הגמרא תביא לזה לימוד מהפסוק. אבל אם הוא חתך, אותו בן אדם שחתך בתוך האיברים הפנימיים של הבהמה המעוברת בחיים שלה לפני השחיטה, הוא חתך לה מן התחול ומן הכליות. לקחו שתי דוגמאות של כאלה מן האיברים שגם אם חותכים אותם, הבהמה עדיין לא נהיה טרפה. בכל אופן הוא חתך מהתחול או מהכליות, ואפילו אם הוא השאיר את אותו חתיכה בתוך הבהמה ואחר כך הוא שחט, אז החתיכה הזאת אסור באכילה, גם אם הוא השאיר את זה בפנים. זה הכלל לגבי דבר שחותכים בתוך הבהמה לפני השחיטה. דבר שגופה, אז אותה חתיכה יהיה אסור, ודבר שאינה גופה, אז יהיה מותר. כמו למשל מהוולד, יהיה מותר אם חתכו חתיכה. והשאירו את זה בתוך הבהמה עד אחרי השחיטה. אומרת הגמרא, למדנו שאם הוולד, העובר, הוציא את ידו והחזירה, הוא יהיה מותר בשחיטה של אמו. אמר רב יהודה, אמר רב, דעה ראשונה, הוא סובר, ועבר עצמו אסור. זאת אומרת, העובר יהיה מותר למרות שהוא הוציא את ידו והחזיר על ידי שחיטת אמו, אבל העבר עצמו יהיה אסור. תכף נראה דעה שחולקת שסוברת שהעבר יהיה מותר גם. בכל אופן, אבל זה דעתו של רב, שהעבר עצמו אסור. מה איתם? למה באמת העבר עצמו נשאר אסור? נהיה אסור. דאמר קרא, הוא בשר בשדה. אז מה פירוש בשר בשדה? הכוונה מחוץ למחיצות שלו. אז במקרה שלנו לומדים מזה, כמו למשל בן פקועה, שהמחיצות שלו בשביל שהוא יהיה מותר על ידי שחיטת אמו, זה בתוך הרחם של אמו, ופה הוא בשדה, הרי הוא כטרפה ולא תאכלו. כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו, במקרה שלנו זה הרחם, נאסר אותו חתיכת בשר גם אחרי השחיטה. מביאה הגמרא מהמשנה שלנו קושיה. תנן, בהמה מקשה לילד, והוציא העובר את ידו, והחזירה, מותר באכילה. מה מותר פה באכילה? מה אליו? העבר. אפילו את אותו עבר שהוולד הוציא והחזיר, גם זה מותר באכילה לכאורה. אומרת הגמרא, לא, זה מדובר פה העובר. באמת, החידוש של המשנה שלמרות שהעובר הוציא את ידו, הוא לא נקרא שהוא נולד. ולכן שאר העובר שנשאר ברחם, יהיה מותר אגב השחיטה של הבהמה המעוברת. אבל באמת היד עצמו תישאר אסורה, כמו דעתו של רב. שואלת הגמרא, אי העובר, מי איריה החזירה? אפילו לא החזירה נמי? אם מדובר פה על העובר עצמו שנשאר מותר בשחיטת אמו, מה אכפת לי אם היד שהוא הוציא הוא החזיר חזרה או שהוא ישיר בחוץ? הרי בכל מקרה מה שבפנים אמור להיות מותר, אגב השחיטה של הבהמה המעוברת. אומרת הגמרא, הוא הדין אף על גב דלא החזירה. אתה צודק באמת, אפילו אם הוא ישיר את היד בחוץ, גם כן הבהמה הזאת תהיה, העובר יהיה מותר. אתה צודק. אז מה באמת החידוש? והיידה דקבאי מתנסיפה, הוציא את ראשו, אף על פי שהחזירו הרי זה כילוד. החידוש העיקרי זה בסוף של המשנה, שאם העובר הוציא את ראשו מתוך הבהמה, מתוך אמו, אז זה נחשב שאפילו אם הוא לא הוציא את כל גופו, רק את ראשו, זה נחשב שהוא נולד כבר. ואפילו אם הוא החזיר את ראשו בחזרה פנימה, זה נקרא כבר שהוא נולד. זה החידוש העיקרי. ואגב זה, תנא נמי רישא החזירה. לכן כתוב גם ברישא לגבי יד, ששם באמת אין חידוש לפי התירוץ כרגע, שבכל זאת זה יהיה... דרך אגב, כתוב החזירה שהיא תהיה מותרת, אבל מדברים פה על העובר ולא על אותו איבר. שואלת הגמרא, נו, ומה באמת החידוש הגדול פה? שאם העובר הוציא את ראשו, אז אפילו אם יחזיר את ראשו זה כבר נקרא שהוא נולד? נו, אז מה, זה כבר חידוש שלא שמענו אותו. וסייפה מייקה משמלן, דכיוון דייצא ראשו אב ילה לידה? מה, זה החידוש שברגע שהעובר הוציא את ראשו זה לבד נקרא כבר לידה? תנינה, זה כבר משנה מפורשת. איזהו בכור לנחלה? ואינו בכור לכהנים. פילי פלאים. יש בכור שהוא נחשב רק בכור לגבי זה שהוא מקבל ירושה פי שתיים, אבל בתור קדושת בכור שצריך לעשות לו פדיון הבן, זה אין לו. רשי פה מסביר איך יכול לדבר כזה. אם הוא בכור, הוא בכור עד הסוף לכאורה, ואם הוא לא בכור, אז הוא לא בכור בכלל. מה זאת אומרת שהוא בכור לזה ולא לזה רק בכסף, הוא מתנדב להיות בכור? מה זאת אומרת של הדבר הזה? מסביר רשי. בכור לנחלה, אז אומר יש קריטריונים להיות בכור לירושה, ויש קריטריונים כללים להיות בכור לכהן. אז אומר ככה, בכור לנחלה באינן ולד שיהי ראוי לחיות. כדי שאותו בכור יקבל ירושה, צריך להיות שכשהוא נולד הוא ראוי לחיות. והיא לא ראוי לחיות, לא מפקה את הבא אחריו מליטול פי שניים. אם הוא לא יכול לחיות, אז הוא לא מפקיע את התינוק שוולד אחריו. אם נאמר ולד אחד נולד, והוא לא היה מסוגל לחיות והוא מת באמת, ואחר כך נהיה ולד אחר שנולד, אז אותו ולד אחר שנולד לא בטוח שהוא נחשב בכור, כי הרי היה לו אח אחד לפניו, אמנם שאח לפניו מת, אבל הוא כבר הפקיע את הדין של הירושה, זאת אומרת הוא היה אמור להיות זה שמקבל פי שניים. מתי האח הראשון שנולד למרות שהוא מת היה ראוי לקבל פי שניים, שאח השני עכשיו לא יקבל פי שניים? זה כזה אחד שהיה ראוי לחיות. מה מקור לזה? מה זה קשור אם היה ראוי לחיות או לא? התשובה היא שלומדים את זה מהפסוק, דכתיב, מי מקבל פי שניים? זה שהוא ראשית עונו. ככה התורה מתבטאת במילים ראשית עונו. מה זה עונו? מי שליבו דווה עליו. מלשון כאב. מי שהאבא מאוד מאוד כואב לו על זה שחלילה על כל צונאים של ישראל, הוולד הזה מת. אם האבא יש לו צער, זה באמת נקרא בכור. וכל אבל אחד כזה שלא, יצא ולד שאינו של קיימא, שאין לב אביו דווה על מותו. אחד כזה שמלכתחילה כשהוא נולד, כבר כולם ידעו שהוא לא יוכל לשרוד, אז כשהוא מת, אמנם זה לא שמחה גדולה, אבל הכאב הוא לא אותו כאב, כמו שחלילה וחס, סוג של שכול, אין פה שכול, זה לא נקרא כל כך כאב חד. אז לגבי זה, הכללים כדי לקבוע מי באמת בחור לנחלה, זה אחד כזה שכשהוא מת, הכאב עליו הוא גדול, שזה רק אחד שהיה יכול להתקיים. לעומת זאת, אבל מפדיון הבכור, פותרו את הבא אחריו. אפילו כזה מן ולד שלא היה עתיד להתקיים, הוא כבר נחשב בכור לגבי זה שהוא יש לו קדושת בכור מצד פטר רחם. הוא הראשון שפתח את הרחם. והבאים אחריו כבר לא היה להם קדושת בכור ולא יצטרכו לפדות אותם. למה? שהרי זה פתר את הרחם. מציאות שהוולד הזה פתח את הרחם. אי אפשר להתווכח על זה. ולכן באמת אין לה באים אחריו קדושת בכור. ועל זה עכשיו המשנה מביאה פירוט. איזו בכור לנחלה ואינו בכור לכהנים? אחרי שיש לנו את הכללים, מה הכללים של בכור לנחלה ומה של בכור לכהן? אז מי באמת הדוגמה האותנטית לזה? הדוגמה האמיתית לזה? הבא אחר נפלים. מה קורה כזה תינוק שנולד והיו לפניו נפלים, כאלה שלא שרדו, ומדובר פה על מקרה כזה שהוא היה נפל, הכוונה שהוא לא הצליח לשרוד את החודשים הקודם. הוא נאמר בחודש השמיני כבר נולד והוא לא שרד. אף על פי שיצא ראשו חי, אפילו שהראשון שבאמת נולד ולא התקיים, הראש שלו יצא, הוא היה חי, אבל מכיוון שלא קלו חודשיו, לא נגמרו החודשי העיבור שלו, והוא היה ממילא לא בר קיימה, לכן הוא נחשב בקריטריון הזה שהוא לא בכור לנחלה בכלל. רק מה הוא נחשב, אז הוא לא היה בכור לנחלה, הוא רק פטר מפדיון הבן. לכן התינוק שיוולד אחר כך, הוא מצד אחד לא יהיה לו דין בכור בגלל כהנים, אבל מצד שני לנחלה הוא כן יהיה בכור, כי האח הקודם לא היה נחשב בכור בכלל, כי הוא הרי לא היה בר קיימה. אותו דבר מקרה דומה, אבל טיפה שונה. או בן 9 חודשים, שכבר נגמרו חודשיו, אבל שיצא ראשו מת. אז לכן הוולד הזה לא היה בר קיימה בוודאי, כי הוא הרי נולד מת, ראשו יצא מת. אז לכן השני, הבא בתור, מצד אחד אין לו דין בכור. למה? כי הוא לא פתח את הרחם. מי שיבוא אחר כך, הוא הרי לא פתח את הרחם, רק הוולד הראשון שמת פתח את הרחם. אבל מצד שני, לגבי בכורה, יהיה לו את הירושה פי שניים. למה? בגלל שהוא הראשון שהוא בר קיימה. בכל אופן, מדייק את הגמרא. מזה שרואים שבן 9 שיצא ראשו מת, מדייקת מזה הגמרא, תמה דראשו מת. ראשו חי, הוא נולד בן 9 חודשים, והוא יצא ראשו חי, רק ראשו לבד. זה לבד מספיק. והוא נקרא שהוא כבר נולד. והבא אחריו, בכור לנחלה נמי לא אבי. זה שיבוא אחריו גם בכור לנחלה לא יהיה. כי הקודם, למרות שהוא לא התקיים, אבל הוא כבר לקח את שתי הכתרים. הוא גם היה זה שפתח את הרחם, והוא גם היה זה שיצא עם ראשו חי. אז רואים מפה שעצם זה שהראש יצא, וזה כבר נחשב שהוא נולד. אז אם כן, מה החידוש פה במשנה לגבי שזה שהראש יצא, זה נקרא שהוא נולד. הרי זה כבר גם כן נאמר במשנה מפורשת, אז מה החידוש במשנה שלנו? אומרת הגמרא, וכי תימא, טוב, פה זה מדובר על אדם, המשנה עוסקת בבהמה, המשנה פה בפרק שלנו. השמיינן באדם, וכמה שמלן גם בבהמה. למה צריך לחדש גם באדם וגם בבהמה? בוודאי שצריך. למה? דאדם מבהמה לא יליף, לא יכולים ללמוד מלידה של אדם ללידה של בן אדם. כל אחד מבין למה לא, אבל הגמרא מפרשת למה באמת. דאין פרוסדור לבהמה. כי הרי בבהמה אין לה פרוסדור. מה ההגדרה של הפרוסדור? אז רשי כותב את זה בצורה ממש קולעת. אומר רשי, דיבור המתחיל, דאדם מבהמה לא יליף. דבהמה, כן, זה מתחיל שורה חדשה, דבהמה. ממש לפני סיום השורות של הגמרא. דבהמה לת לה פרוסדור לפני בית הרחם שלה. לבהמה אין לה פרוסדור לפני הרחם. ולאישה מה? וגלוי הוא, הרחם שלה גלוי. ומכיוון שהראש יוצא, לידתו ניכרת. לכן הייתי אומר שבבהמה ברגע שהראש יוצא מיד רואים כי אין פרוסדור. לעומת זאת אבל אישה אין רחמה בגלוי, הרחם של האישה הוא לא גלוי, הוא לא גלוי החוצה. למה? שהירחיים אבו לה כי אין פרוסדור. ואין יציאת הוולד ניכרת יפה עד שיצא רובו. אז זה למעשה ההבדל בין בהמה לבין אדם. אז כשאדם נולד, אז כשהראש יוצא עדיין זה לא ניכר. ולכן הייתי אומר אולי שזה לא נקרא לידה, רק בבהמה זה נקרא לידה. ומצד שני, ובהמה מאדם לא יאלפה, גם בהמה מאדם אי אפשר ללמוד. למה? דחשיב פרצוף פנים דידי. אצל האדם הראש הוא באמת חשוב. למה? כי הפרצוף שלו קובע למשל כשיש רוצים להתיר עגונה. ויש מישהו שמעיד שהוא ראה את הפנים של הבעל והוא רוצה להעיד שעכשיו האישה מותרת כי הבעל הזה נפטר. אז במקרה כזה באמת אנחנו מתייחסים לפרצוף בתור משהו חשוב. אבל לעומת זאת אצל בהמה אין את החשיבות לפנים. אז אולי בגלל זה לא נאמר שיציאת הראש כל כך משמעותית. הרי, אז נשאלת השאלה בסדר, אז אתה רוצה להגיד את החידוש לגבי בהמה שיציאת הראש זה כבר נחשב לידה? הרי גם בזה יש כבר משנה שאומרת את זה מפורש. אנא מתעניינה שיציאת הראש זה לידה. מה צריך את המשנה פה בפרק שלנו? איפה זה כתוב? אומרת הגמרא, כתוב לגבי שיליה. שיליה, רש"י מגדיר את זה במסכת ברכות, דף ד' עמוד א'. כמין לבוש שהוולד שוכב בתוכה. זה שיליה. שיצתה מקצתה ושחטו את הבהמה. אסורה כל השיליה באכילה. כי חוששים שמה הראש יצא בדיוק באותה מקצת שיליה, ואז זה נחשב לידה. רואים מפה שיציאת הראש זה כבר נקרא לידה. בכל אופן זה נאמר לגבי אדם. מה ראיה לגבי בהמה? ממשיכה המשנה. כמו ששיליה סימן וולד באישה, שאין שיליה בלי ולד, אם יצא שיליה חייב להיות שיש שם ולד, ולכן לגבי אישה היא תהיה טמאה טומאת לידה, כך סימן ולד בבהמה. סימן ולד בבהמה, שברגע שיצא השיליה חייב להיות שהיה שם ולד, וגם אם עכשיו אנחנו לא מוצאים את הוולד, יכול להיות שהוא נימוח, אבל זה סימן שהיה פה ולד. בכל אופן רואים מכאן שיציאת הראש זה נחשב הלידה גם לגבי בהמה. היא אמרת בשלמה החזירו דרישה דווקא. עכשיו אם תגיד לי במשנה שלנו פה בפרק הזה שמה שכתוב בתחילת המשנה שזה שהעובר החזיר את היד אז גם היד תהיה מותרת, לא, אז אם כן אפשר להגיד שזה החידוש. אז תנא סיפא, זה שכתוב בהמשך המשנה שיציאת הראש זה לידה, אמנם שזה לא חידוש כי כבר ראינו את זה במשנה אחרת, אבל זה כתוב אתו רישא, בעקבות הרישא כבר גם כתוב את הסיפא, זה באמת הסיפא לא חידוש. אבל אלא היא אמרת שהעובר יהיה מותר, לא רק היד, אלא העובר יהיה מותר, רק העובר יהיה מותר, אבל היד תהיה אסורה, ובזה זה לכאורה לא חידוש. אז מה כן חידוש? לא דרישא דווקא ולא דסיפא דווקא? למה לי למתניעי כלל? אם לא הרישא אין חידוש, ולא הסיפא אין חידוש, אז בשביל מה בכלל מביאים את המשנה הזאת? אין פה שום חידוש, הכל כבר למדנו ממשניות אחרות. אז אם כן, יש לנו לכאורה ראיה, שמה שכתוב במשנה, שאם הוולד הוציא את ידו והחזירה, זה שכתוב מותר, זה לא נאמר על העובר, כי זה לא חידוש. זה נאמר על היד, שגם היד תהיה מותרת. אז קשה על רב שאמר שהיד תהיה אסורה. אומרת הגמרא, לא, לעולם מה שכתוב במשנה מותר, העובר. אז מה אתה אומר, זה לא חידוש? יש פה כן חידוש. וכדאמר רב נחמן בר יצחק, לא נצרכה אלא למקום חתך, במקום אחר הוא אומר את זה, החנמי לא נצרכה אלא למקום חתך. מה זאת אומרת? החידוש הוא שאם העובר הוציא את ידו מתוך הרחם, אם הוא לא יחזיר את ידו, אז אחר כך הרי היד נאסרת, בכל מקרה גם אם כן יחזיר, כן? אז היד שנאסרת צריך לחתוך את אותו יד אחרי השחיטה, ואת זה יהיה אסור. זה יהיה אסור באכילה. עכשיו, מה לגבי המקום של החתך עצמו, המקום שבזה נגמר היד, זאת אומרת, בגבול, איפה משם התחיל היד לצאת, ועד שם היד עדיין הייתה בפנים. אותו גבול, האם הוא מותר או אסור? אם העובר החזיר חזרה את ידו, אז הגבול הזה גם יהיה מותר. אבל אם הוא ישאיר את היד שלו בחוץ, אז גם הגבול יהיה אסור. שואלת הגמרא, מה אנחנו אומרים? שכשהוולד הוציא את ידו, אפילו אם הוא החזיר, אז רק העובר יהיה מותר, אבל האיבר שהוציא יישאר אסור. תשמע, תשמע קושיה מברייתא. בהמה מקשה לילד, הוציא עובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר באכילה. אפשר להגיד מותר באכילה העובר, אפשר להגיד מותר באכילה היד, כמו במשנה. שחט את אמו, וידו עדיין אתה בחוץ של הוולד, ואחר כך, אחרי השחיטה, יחזירה, אז אסור באכילה. הגמרא תבאר. הוציא את ידו וחתכה. מה קורה אם הוולד הוציא את ידו וחתכו את זה? ואחר כך שחט את אמו, שבחוץ תמה ואסור. החתיכת, העיוור הזה שהוציא וחתכו אותו, הוא גם תמה וגם אסור. למה? כי זה נקרא איבר מן החי, כי חתכו את האיבר הזה כשהוולד עדיין היה חי. אז אם כן, גם זה אסור באכילה בגלל איבר מן החי, וזה גם תמה בתור נבלה כמו איבר מן החי. לעומת זאת, ושבפנים, טהור ומותר. החלק שנשאר בפנים הוא טהור, בגלל שאין לו דין נבלה, כי הרי שחטו אותו, והוא גם מותר באכילה. שחט את אמו, כשאיבר אחד היה בחוץ, ואחר כך חתכה את אותו עבר, אז כל הבשר, מה לגבי הבשר שנמצא בפנים? אז כל הבשר, גם העובר וגם אמו, יש להם דין של מגע נבלה. למה? כי הרי העבר הזה הוא נחשב למעשה נבלה. והבהמה והעובר נגעו באותו עבר, לכן הם נטמאים טומאת נבלה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, זה לא נקרא נבלה, מגע טרפה. מגע טרפה שחוטה, למה? מכיוון שהיד הייתה עדיין מחוברת לוולד, אמנם הוא הוציא אותה החוצה, אבל היא הייתה מחוברת לוולד, אז השחיטה אמנם לא מועילה בוולד שנמצא בתוך מי אמו, אבל היד שלו נמצאת בחוץ, אז השחיטה לא תועיל ליד שבחוץ להתיר אותה באכילה, אבל היא תתיר אותה לפחות לתאר אותה מדי נבלה. אז למה בכל זאת זה נקרא מגע טרפה שחוטה? אם היא טהורה, אז היא טהורה. אז רשי כותב שיש מקרה מסוים שאפילו שהיא הייתה שחוטה הטריפה הזאת, היא עדיין מתמת מדרבנן. מתי? בקודשים. קורבנות, או כל דבר של קודשים, אפילו אם הטריפה נשחטה, עדיין היא תתמה קודשים מדרבנן, אבל, ולמעשה, השאר הבאימה והעובר, מכיוון שהם נגעו בטריפה הזאת של היד שיצאה החוצה ונשחטה הבאימה תוך כדי שהיד הייתה בחוץ, היד של הוולד, אז היד הזאת יש לה דין של טריפה, שלמרות שהיא נשחטה, מי שנוגע בה יש לו דין של מגע טריפה. מגע טריפה שחוטה. בכל אופן אומרת הגמרא, קטן מהרישא. בכל אופן, מתחילת הברייתא למדנו דומה למה שלמדנו במשנה. הוציא עובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר באכילה. מי מותר באכילה? מה אליו? וחילון לא אומר שאפילו האיבר מותר באכילה. ולא כמו שרב אמר שזה אסור, אומרת הגמרא לא. מה שמדובר שמותר באכילה זה רק העובר. שער העובר, אבל העיבר הזה יהיה אסור. שאת הגמרא היא העובר, מה את רוצה להגיד שהעובר מותר באכילה? אם הסיפה, אם כן תפרשת את החידוש בסיפה, שחט את אמו, ואחר כך החזירו, אחר כך העובר החזיר את היד פנימה, אחרי השחיטה, אסור באכילה. אסור באכילה. מה? והיא עובר, מה היא אסור? מה, שאר העובר אסור באכילה? למה שהיא אסור באכילה? הרי רק היד יצאה בחוץ, אבל הוא לא יצא אף פעם בחוץ, למה שהוא יאסור? מתרץ את הגמרא, אתה צודק. באמת מדברים פה על היד. ומה שבאמת יהיה אסור זה רק היד. ואתה שואל אם כן, על מה מדובר פה שיהיה אסור באכילה? כי דאמר רב נחמן בר יצחק, לא נצריך אלא למקום חתך, הכנה מלא נצריך אלא למקום חתך, אם הוא יחזיר חזרה את היד, אז אפשר לחתוך מדויק עד מקום החתך, אבל אם הוא לא יחזיר את ידו, אז צריך לחתוך קצת יותר פנימה, נאסר גם מקום החתך עצמו. שואלת הגמרא, איני? מה, עבר שיצא נאסר לתמיד? והקיעת האבימי מבי חוזאי, כשהגיע האבימי, ממקום שנקרא בי חוזאי, זה מקום מרוחק בבבל, אתה והייתי מתנית בידי, הוא הגיע, הוא לא הגיע בידיים ריקות, הוא הביא איתו ברייטה. מה ברייטה? אז ככה, בשביל להבין את הברייטה, הברייטה הזאת היא ברייטה פשוט יקרה יותר מכל זהב ומפנינים. כי היא למעשה מביאה את כל המקור שמושג בן פקוע. מאיפה יודעים שבאמת בהמה מעוברת שנשחטה, אז ההבלד שבפנים מותר. מה המקור של זה? מאיפה יודעים בכלל את המושג של בן פקועה? אז הברייתא מביאה פסוק, פסוק שבכלל מדבר על סימני הטהרה של בהמות וחיות. הפסוק אומר ככה, וכל בהמה, כתוב פה את המילה בהמה, לשים לב, וכל בהמה, אז יש פה את הסימנים, מפרסת פרסה, שיש לה פרסה ושוסעת שסע, שיש לה סדק בפרסה, עד ללמטה זה חתוך לשתיים, כל פרסה שיש לה ברגל, שתי פרסות, מעלת גירה, שכשהיא אוכלת, אז אחרי שהיא בולעת, אז האוכל מגיע בתור גירות חזרה, והיא לועסת את זה שוב, זה עוד סימן טהרה, ואז כתוב שוב פעם את המילה, בבהמה, ואז כתוב אותה תאכלו, אז בעצם יש פה בהמה בבהמה, תחילת הפסוק כתוב בהמה, בסוף כתוב בבהמה, אז יש פה בעצם כזה מושג שנקרא, כשיש בהמה בבהמה, אותה תאכלו, מותר לאכול את אותו בהמה שהייתה בתוך הבהמה. זאת אומרת, אם הבהמה הייתה מעוברת והיה בפנים בהמה, אז הבהמה שבפנים נהיית מותרת בשחיטת הבהמה המעוברת. עכשיו, מכיוון שהפסוק הזה הוא המקור, המקור המרכזי, הכי משמעותי בכל ענייני בן פקוע, הגמרא מדייקת בפסוק מה שיש פה בפנים בתוך הפסוק, שכתוב פה את המושג של פרסה, מפרסת פרסה, וכתוב פה גם פרסות, לשון רבים. אומרת הברייתא, פרסה, אז מה זה אומר? שהבן פקוע, שהיה בתוך מאי אמו, הוציא את שתי רגליו הקדמיות מחוץ לרחם. שתיהם. ואחר כך, פרסה אחת הוא החזיר. פרסה אחת הוא החזיר. אז אכול. אם פרסה אחת הוא החזיר, אכול. אם שתי פרסות החזיר, גם אכול. זאת אומרת, אם הוא יחזיר פרסה אחת, אכול אחת. אם הוא יחזיר את שתי הפרסאות, אתה יכול לאכול את שתיהם. ככה כתוב הברייתא. פרסה החזיר אכול, פרסות החזיר אכול. מה אליו? החזיר פרסה אכול, אפילו את הפרסה. ככה כל אחד מבין. החזיר פרסה אכול, גם את הפרסה עצמה אתה יכול לאכול. אז קשה על רב, רב הרי אומר שאת הרגל שהוא הוציא, הרי אסור לאכול. אומרת הגמרא, לא, החזיר פרסה אכול רק את העובר. לא את הפרסה, הפרסה נאסרת, כמו דברי רב. שואלת הגמרא, אי עובר? מה איריה החזיר? אפילו לא החזיר נמי, גם אם הוא לא יחזיר את הפרסה, אפשר את העובר לאכול, הוא הרי לא יצא. אז זה נשאר בן פקועה כמו כל בן פקועה, ודאי שזה מותר. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לא נצריך אלא להתיר את מקום החתך של הפרסה שחזרה. אז אם כן, אפשר להסתדר עם הברייתא הזאת גם, שכמו שהסברנו בשתי התירוצים הקודמים, שאם היא לא החזירה את הפרסה, אז היינו אוסרים גם את מקום החתך, המקום הגבול, איפה שיצאה הפרסה. כיוון שהיא החזירה בחזרה, אז את המקום ההוא אפשר כן להתיר. את מקום הגבול אפשר כן להתיר באכילה. עכשיו הגמרא מתמקדת פה בנושא הזה של הפרסה והפרסות, שגם זה הרי בפסוק שקשור לבן פקוע. שואלת הגמרא, ואתרי קראי כנסיב לה. אם אתה מדבר איתי על הפרסה בלבד, אתה אומר שהחידוש הוא למקום החתך, שזה נהיה מותר רק אם היא החזירה, אז למה צריכים גם לכתוב פרסות? מספיק שיהיה כתוב פרסה. מה אליו? חד לאיבר. פעם אחת שכתוב פרסה, שהפרסה עצמה מותרת. וזה לא כמו דברי רב. זה קושייה על רב. וחד למקום חתך, זה נכון, מקום חתך גם כן יהיה מותר, ושזה כתוב שתי פרסות, פעם אחת להתיר את כל האיבר, פעם אחת להתיר רק את מקום החתך. אומרת הגמרא, לא, חד, מה שכתוב פרסות, זה למקום החתך, כמו שאמרנו, שזה יהיה מותר, אותו גבול של המקום החתך יהיה מותר. וחד, זה משהו אחר לגמרי. הפעם, אתה שואל מה החידוש במה שכתוב עוד פעם פרסה? זה לקלות במיי פרה. פה זה עוד עולם מדהים. של העניין הזה של קלות במאי פרה. הרי אנחנו יודעים, כל אחד שרק מתחיל חומש, לומד כבר שכשרוצים לדעת על בהמה אם היא קשרה או לא, בודקים ברגליים שלה. אם הפרסאות שלה סדוקות, קשרה, כמובן צריך גם שיהיה מעלת גירה, אבל קשרה. מה קורה אם שוחטים בהמה? פרה כשרה לחלוטין, בלי שום מום, בלי שום סימני טומאה, הכל בסדר. שחטו אותה, והיא הייתה מעוברת, מוצאים בפנים ולד. יפה מאוד. הוולד הזה, הפרסאות שלו סגורות. אין את החיתוך הזה. אין את החיתוך בפרסה שלו. אז כאן, זה בעצם החידוש שלנו. קלות במאי פרה, ואליבא דרבי שמעון. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? ואליבא דרבי שמעון, דאמר רבי שמעון, קלות בן פרה אסור. רבי שמעון אומר, לא לך, אם אתה יש לך עדר של בהמות, נולד לך ולד מהפרה שהוא קלות, פרסותיו קלוטות, אין לו את הסדק בפרסאות, הוא אסור באכילה. אסור, אפילו שהוא נולד מפרה, מה הבעיה? הוא נולד מפרה, האבא שלו הוא שור, מה, למה שיהיה אסור? לא, הוא אסור, למה? מכיוון שפרסאותיו לא סדוקות, פרסאותיו סגורות, קלות. אבל בכל זאת, החידוש כאן הוא, אני מילי, מתי זה אסור? איך דיצא לאוויר העולם? דווקא אם הוא כבר נולד. אבל במאי אמו, אם הוא עדיין לא נולד ובשחיטת הבהמה מעוברת מצאו אותו בפנים, אז שרי הוא יהיה מותר, וזה החידוש האדיר שלומדים מהמילה פרסה שכתובה בפסוק. שאפילו שזה פרסה אחת סגורה, זה גם יהיה מותר. עד לכאן באמת השלמנו מהלך אדיר של מרן ראש הישיבה רב, שהוא למעשה סובר שמה שכתוב במשנה, שאם הוולד הוציא את היד והחזיר, זה יהיה מותר, הוא מדבר על העובר עצמו שיהיה מותר, אבל האיבר יהיה אסור. אנחנו אמרנו שיש דעה שחולקת וזה כאן. אולה אמר רבי יוחנן, וזה מארץ ישראל, זה חכמי ארץ ישראל, חולקים על גדול הדור של ארץ ישראל, רבי יוחנן חולק על גדול הדור שבבבל, שזה רב. למרות שרבי יוחנן החזיק את עצמו פחות מרב, אבל דברי תורה. דברי תורה אפשר לחלוק, אז אומר רבי יוחנן ככה. ועבר עצמו גם כן מותר. זאת אומרת, שכשהבהמה, הוולד הוציא את היד שלו מתוך הרחם של אמו והחזיר, אז היד הזאת חזרה להיות כמו שאף פעם לא יצאה מעולם, ממותרת. אמר לרב יהודה לאולה, והרב ושמואל דאמרי, תרווי הוא עבר עצמו אסור. מה, אתה לא התעדכנת מה שאמרו חכמי בבל? רב ושמואל, שתי החכמים ארזי הלבנון של בבל הרי אמרו שהעבר עצמו יהיה אסור, אז איך אתה בא פה בארץ ישראל ומתיר? אמר לי, הם בטח נפטרו אז רב ושמואל, אמר, מן יאיב לן מאפרה דרב ושמואל ומלינן עינין, מי ייתן לו מהאפר של הקבר של רב ושמואל, הוא ימלא עם זה את העיניים שלו מרוב החביבות שיש לו לרב ולשמואל. אבל בכל זאת בדברי תורה יש לו רשות לחלוק, והוא חולק בסברה. ואלה אחה אמר רבי יוחנן, הכל, זה בעצם, זה אמר את המילים האלה, אולה, אולה. הוא אמר את זה בשם רבי יוחנן, הוא אומר, תשמע, אני בעיקרון מאוד מחבב את רב ושמואל, אבל אני שמעתי מרבי יוחנן משהו אחר. את כל העניין של החביבות אמר את זה בעצם אולה. אבל בעיקרון השיטה זה שיטת רבי יוחנן. אחי אמר רבי יוחנן, הכל, כל אלה שצריכים להיות בתוך מחיצה, יש להם גבול, זה מדבר על העניין של קודשים גם. כל הפסוק הזה של בשר בשדה טריפה, אם זה יצא מחוץ למחיצתו זה אסור, זה גם מדובר לגבי קורבנות. הרי קורבנות צריכים, קורבנות איפה שוחטים? שוחטים את זה בתוך העזרה של בית המקדש. ואם הוציאו את הקורבן מחוץ לעזרה, זה גם כן בשר בשדה שזה נחשב טריפה. או למשל קורבנות כאלה שאפשר לאכול בכל ירושלים. אם האדם יוציא את הקורבן מחוץ לירושלים, זה גם כן יצא מחוץ למחיצתו. אבל גם המקרה שלנו שאנחנו כרגע עוסקים בו, לגבי ולד, שאם הוא בתוך מחיצות הרחם של אמו, הוא נהיה מותר בשחיטת אמו. אם הוא יצא מחוץ למחיצתו, הכל, כל אלה שיצאו מחוץ למחיצתם, היו בכלל בשר בשדה. מה, בשר יצא מחוץ למחיצתו, הוא נמצא בשדה שאין בו מחיצות? אז הוא נחשב טריפה, לא תאכלו, אסור לאכול אותו. אבל מה? היינו חושבים שזה כמו טריפה, אתה יודע, טריפה, ברגע שהוא נהיה טריפה, אף פעם הוא לא יחזור להיות בהמה כשרה. נשאר טריפה. אבל מה? בהתחלה, כל אלה שיצאו מחוץ למחיצתם נחשבו טריפה שהם לא נהיים מותרים לעולם. אבל מה? כשפירט לך הכתוב גבי חטאת, יש לנו פסוק, אחד מהפסוקים הכי דרמטיים שיש בתורה, זה הפסוקים שעוסקים בסיר חטאת שאהרון הכהן שרף, משה רבנו הגיע, איך שרפתם בכל זה, כל הוויכוח המרתק שהיה שם, לא נכנס לזה כרגע. בכל אופן, שם לגבי הסיר חטאת ששרפו אהרון ובניו, שם גילו לנו שחטאת שיצאה חוץ למחיצתה וחזרה אסורה. התורה אומרת שגם אם החטאת יצאה מחוץ למחיצתה היא בשדה, וחזרה היא נאסר, היא נשארת אסורה. אז פה אנחנו בעצם צריכים לשאול, נו מה החידוש? הרי כל בשר שהיה בשדה יצא ממחיצתו טרפה, נשאר אסור. אז למה התורה שם אומרת לגבי שעיר חטאת שהוא אסור לתמיד? סימן שכל האחרים לא אסורים לתמיד. סימן שאם למשל בן פקוע יצא מחוץ לרחם, בסדר יצא, אז תחזור. חזרת, עכשיו אתה בפנים, אז חוזר חזרה היתר שלו. כי הוא לא כמו אותו שעיר חטאת שברגע שהוא יצא נשאר אסור. ככה סובר רבי יוחנן. דווקא חטאת שיצא חוץ למחיצתה וחזרה אסורה. חטאת הוא דפירט ורחמנה בה, היא באמת נשארת אסורה, אבל כל מיני, כל שאר הדברים, כיוון דאדור שרי, ברגע שהם חזרו חזרה לתוך מחיצתם, הם מותרים. שואת הגמרא קושיה מברייתא. מייטיבי, הפסוק אומר בשר בשדה, מחוץ למחיצתו, אז מה הוא הופך להיות? טריפה. לא תאכלו. עכשיו, מה שכתוב פה טריפה, מה תלמוד לומר? לפי שמצאנו, מצינו במעשר שני. מעשר שני, אדם יש לו יבול שצמח לו, אז חלק מהשנים הוא מפריש עשירית מכל היבול, מעשר, אחד מהמעשרות שנקרא מעשר שני, שאת זה צריך לאכול בירושלים. אין בעיה, כל בן אדם יכול לאכול את זה, כל יהודי, זה בסדר גמור, בירושלים, אבל בתוך המחיצות של ירושלים, בתוך החומה. עכשיו, אם אחרי שהמעשר שני הגיע לירושלים, הוא צריך להיות בתוך החומות. ואם הוא יצא מהחומות, אז אנחנו שוב פעם באותו עניין של יצא ממחיצתו. בנוסף יש, הוא ביקורים. ביקורים, אדם, ככה בתקופות שהפירות מתחילים לצאת החוצה, לחנות, אז בן אדם יצא לשדה אחרי כמויות של עמל ויזע שהוא עמל על העץ, הוא רואה כבר פירות, סוף כל סוף. אז הורים בדמעה, ברינה יקצורו. והוא רואה משבעת אמינים, אחד מהפירות, שיצא החוצה קצת. אז מה מהר הולך? לוקח חוט אדום, גמי, קושר על אותו פרי שהתחיל לחנות, ואז כשהפרי יהיה גדול, הוא יקצור אותו, ישים אותו בתוך סל מקושט, ויחד עם כל הפירות של שבעת המינים שהם ביקורים שצמחו ראשונים, יעלה לירושלים. גם שם, זה צריך להיות בירושלים. עוד פעם יש לו מחיצות, הוא צריך להיות בתוך המחיצות של ירושלים. אז שם, בשתי הדברים האלה, שאף על פי שיצאו חוץ ממחיצתן וחזרו מותרים, תכף הגמרא תביא לזה מקור, אם אדם הביא מעשר שני לירושלים, ומשום מה הוציאו את הפירות חזרה החוצה, מעשר שני או ביקורים. אפשר להחזיר, זה לא נאסר, אפשר להחזיר את זה חזרה לירושלים לאכול את זה שם. ככה נאמר לגבי שתיהם. אבל יכול אף זה כן. הייתי חושב שאולי הוא בר שהוציא את ידו מחוץ למחיצתו של, מחוץ לרחם, גם הוא, אם הוא הוציא, הוא יכול עכשיו להחזיר וישאר מותר. תלמוד לומר טריפה, שזה לא יהיה מותר. מה היית תלמוד? מי אמר שמזה שכתוב טריפה זה לא יהיה מותר אם זה חזר חזרה? אמר רבא, כטריפה, מה טריפה? כיוון שנטריפה, שוב אין לה יותר. הרי יש כלל כזה, שכשבהמה, אחד מהאיברים הפנימיים שלה נהיה טריפה, זה אומר שזה תמיד יישאר טריפה, זה אף פעם לא יחזור להיות כשר. אז אם כן, אף בשר, כיוון שיצא חוץ למחיצתו, שוב אין לו יתר. אז אם כן, מה אנחנו רואים מפה? שבן פקוע, שהוציא את ידו מחוץ למחיצתו, הוא נשאר אסור לתמיד, היד נשארת אסורה לתמיד. אומרת הגמרא נכון, תיובתא דאולה, באמת קושייה על דברי אולה, מה שהוא הביא בשם רבי יוחנן. אומרת הגמרא, תיובתא באמת זה קושייה נכונה. באמת זה נדחים דבריו של אולה. אמר מר, תוך כדי הדיון הבאנו את הברייתא, לפי שמצינו במעשר שני וביקורים, שאם הם יצאו, אפילו כשהם חזרו אחר כך הם יהיו מותרים. שואלת הגמרא, איכן מצינו שאפילו שהם יצאו, אם הם חזרו אחר כך הם יהיו מותרים? נכתיב, הפסוק אומר, לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך, זה הכוונה למעשר שני, כתוב שם, הוא תרומת ידיך, זה הכוונה לביקורים, כתוב, בשעריך, לא תוכל לאכול בשעריך, מדייקים מזה. בשעריך זה הכוונה בכל השערים מחוץ לירושלים. רק אז עוד לא תאכול, אבל אם יצאו חוץ למחיצתם בירושלים וחזרו, מותרים, הם כן יהיו מותרים באכילה. זה הלימוד, שדווקא אם זה נמצא מחוץ לירושלים, זה אסור. אבל אם זה בירושלים, אפילו שזה בהיסטוריה שלו פעם הגיע לירושלים ויצא וחזר, עצם זה שבירושלים זה יהיה מותר. אומרת הגמרא, במערבה מתנו הכי. בארץ ישראל למדו את המחלוקת רב ורבי יוחנן, אותה מחלוקת שלמדנו עד עכשיו, את העניין הזה, האם איבה, עובר שהוציא את ידו מחוץ למחיצתו והחזיר, האם זה נאסר אותו איבר או לא, לפי רב אמרנו שהאיבר הזה נאסר, ולפי רבי יוחנן אמרנו שהאיבר הזה יהיה מותר. אז גם בארץ ישראל למדו את המחלוקת הזאת, אבל אמרו את זה לא בצורה של אם הוציא ממחיצתו, הם לא למדו את זה בצורה כזאת של לשון שיצא, אלא לשון שנולד. לא ולד שיצא ממחיצה, לא יד שיצא מהרחם, אלא יד שנולד. למדו לשון של לידה. אז זה למעשה ההבדל. במערב אמתנו אחי, רב אמר יש לידה לאיברים, שאם יד למשל יצא מהרחם, זה נחשב שהוא כבר נולד והוא לא יכול עכשיו לחזור חזרה, ואם הוא חוזר הוא לא נהיה מותר בחזרה, אלא נשאר אסור. ורבי יוחנן אמר אין לידה לאיברים, ולכן אם הוא יצא החוצה, אחד מהאיברים, חוץ מהראש כמובן, אם יצא יד החוצה לדוגמה, וחזר חזרה פנימה, הוא נשאר מותר. מהי ביניי ומה ההבדל בין הלשון שלמדנו עד עכשיו, האם אומרים לשון יצא במחלוקת רב ורבי יוחנן, האם איבר שיצא ממחיצתו, או שאומרים את הלשון הזאת של ארץ ישראל שאמרו איבר שנולד, מה ההבדל אם אומרים יצא או נולד? אומרת הגמרא, ההבדל הוא איקה ביניי הוא רק לפי דעתו של רב שאוסר את האיבר, ההבדל ביניהם הוא למיסר מיעוט איבר שבפנים. מה קורה אם רוב היד, נאמר, כן, הרגל הקדמית, רוב הרגל הקדמית יצאה. מיעוט נשאר בתוך הרחם. האם המיעוט הזה נשאר אסור? האם המיעוט הזה גם נאסר? או שהמיעוט הזה נשאר מותר? לפי דעתו של יצאו ממחיצתם, אז רק מה שיצא נאסר, אבל מה שנשאר בפנים אפילו שזה מיעוט נשאר מותר. לעומת זאת, לפי הלשון של נולד, אז לפי דעת רב זה יהיה אסור. למה? כי עצם זה שרוב של אותו איבר יצא, אז גם המיעוט שבפנים נחשב כאילו שהוא יצא וגם הוא יהיה אסור. עד כאן השיעור על דף סמכת.